בסדר, הוא מלך וצפה שלו במותו, כפי שהם מופיעים בכתוב. אז יש לנו רחבעם שעלה במקום שלמה, ונגדו הייתה מרידה, אחר כך היה בנו אביה שמלך 3 שנים, לאחר אביה היה לנו את עשה שמלך 41 שנה, לאחריו היה יהושפט, כן, היה יהושפט שמלך 25 שנה, לאחריו היה יהורם בנו שמלך 8 שנים, וסיים את הקטע הזה, ותכף נסביר למה אני עוצר פה, אחזיה בן יהורם, מלך יהודה, שמלך 1 שנה. אנחנו נראה עכשיו במקביל מה קורה במלכות ישראל בשלב הזה. אז יש לנו ככה בהתחלה את ירובעם בן נבט, שמלך 22 שנה. אחריו היה נדב, שמלך 2 שנים. ואז הייתה מהפכה. המפחה הזאת קם נגדו מלך שקוראים לו בעשה, ובעשה מלך כאן 24 שנים. בעשה מלך ישראל מלך 24 שנה. אחריו היה אלה בנו שמלך במשך 2 שנים. ושוב מהפכה, שעוד נדבר על טבעה, מהפכה צבאית, ופה מתחיל פייט שמתגלגל כ5 שנים, במסגרתו אנחנו יודעים שהיה בהתחלה, מי שקם ועיקר את כולם היה אחד ששמו היה זמרי, הוא מלך 7 ימים בלבד, והוא התאבד בשריפה, מסיבות שעוד נדבר כשנגיע ברצף. לאחר זמרי ניסה את העסק שר צבא אחר לנהל את העניינים, ושמו היה תבני, תבני בן גינת. כשהקרב בינו לבין האיש הבא שיקים שושלת מלוכה, ששמו יהיה עומרי, עומרי, אני עובר לצל אחר, תכף נראה, שמו עומרי, עומרי מלך 12 שנה, לאחריו היה בנו אחאב, היה בנו אחאב שמלך 22 שנה, אחריו היה בנו שקוראים לו אחזיה שמלך 2 שנים, נפל בעד הסבכה והסתבך רפואית ונפטר, ולאחר מכן בנו השני של אחאב שקוראים לו יהורם, כן, שקוראים לו יהורם, והוא מלך 12 שנה. את כל החבורה הזאת, דיינו את אחזיה ואת יהורם, ופה אני עושה את הקו המקווקו לכל הרוחב, כי פה המהפך היה פה, פה מי שהפך את העסק היה אחד שקוראים לו יהוא, הוא הרג בו ביום, או סמוך, יהורם ואחזיה, את שני המלכים הללו, ופה מתחילה תקופה אחרת חדשה, שאנחנו נסמן אותה בצבע אחר, והצבע שלה יהיה חום, כדי שנבדיל כאן בכמה וכמה דברים. אז הנה, אנחנו שוב מדברים על יהודה, מדברים על יהודה, ומדברים על ישראל. הנה, פה יהודה ופה ישראל, מדברים פה על ישראל. בסוף מי שישאר לנו פה זה רק יהודה. ישאר לנו רק יהודה, ועוד מעט נדבר על זה. מה קורה בהמשך פה? קם פה מלך שקוראים לו יהוא, הוא זה שהרג גם את יהורם וגם את אחזיה, ולכן המהפכה הולכת לכל הרוחות. יהוא מלך 28 שנה, ואנחנו מכירים את בנו יואחז, שמולך 17 שנה, מכירים את בנו יואש שמולך 16 שנה, מכירים את בנו שקוראים לו ירובעם, ירובעם השני הוא ירובעם בן יואש, שמלך 41 שנה, ויש לו בן נוסף שקוראים לו זכריה שמולך 0.5 שנה. בית יהוא השושלת הכי גדולה במלכי בית ישראל, שמולכים 100 שנה, עוד נדבר על זה עוד מעט. ומה קורה במלכות יהודה במקביל? יש שלב מסוים שיש פה שלטון של עתליה. התליה הייתה לבית עומרי, בת אחאב או בת עומרי, ויש פעם כתוב כך ופעם כתוב כך, אותה התליה השתתה בדרך נוראה על מלכות יהודה, ופה באופן יוצא מן הכלל אני כותב את שמה של התליה, שמלכה 6 שנים ביהודה, בשני צבעים. כי היא באמת הייתה לבית עומרי במוצאה הביולוגי, היא התחתנה עם יהורם בן יושפט מלך יהודה, ו... מה זה? נכון, היא רצחה את כל הצאצאים, רמזתי קודם על הדרך שבה זה התבצע, והתליה הזו הפכה את עצמה למלכה ביהודה, אני כותב את שמה בשני צבעים, כי היא בעצם הייתה נשואה לבית דוד, ולכן אני גם מכניס אותה לסוגריים, כי בעצם לא הייתה אותנטית בבית דוד, הייתה מלכה שהייתה נשואה ליהורם בן יושפט, הייתה אמו של אחזיה, והיא רצחה את כל הצאצאים, כפי שנאמר, בתוך אותה מאומה שנוצרה כתוצאה ממרד יהוא, ואחרי 6 שנים, שבעצם היה ניצול מהטבח הזה ששמו יואש, שהיה תינוק, שדודו ודודתו, יואשבע, הייתה, דודתו הייתה אחותו של, אחותה של, אחותו של אחזיה, והיא הצילה יחד עם בעלה שנקרא הכהן הגדול יהוידע הכהן, הם הצילו את יואש שמלך 40 שנה. יואש זה גם נרצח, אחר כך, והקימו במקומו את בנו אמציה. אמציה שמלך 29 שנה, שגם אותו רצחו בלחיש, ולאחר מכן הקימו את בנו שקוראים לו עוזיהו. עוזיהו שמלך 52 שנה, אחרי עוזיהו היה יותם, שמלך 16 שנה, אחרי כן, אחרי יותם היה אחז שמלך 16 שנה, ואחר כך היה חזקיהו, מלך יהודה, שמלך 29 שנה. אני בכוונה עוצר פה את הסיפור, כי כאן קרה משהו מאוד דרמטי, ופה אני חייב להשלים במקביל את הרשימה של מלכי ישראל. ובמלכי ישראל קורה פה משהו שאני קורא לה הרשימה השחורה, וכותב אותם בשחור. כי פה יש סדרת רציחות נוראה. המלך הראשון שקם נקרא שלום בן יבש, שמלך 1/12, חודש אחד בלבד. הוא רצח את בית, יהוא וחיסל אותם. מי שקם במקומו היה מנחם בן גדי. מנחם בן גדי שמלך 10 שנים. 10 שנים נדמה לי, אולי 12 או 10. תכף אני אסתכל, יש לי פה הכל כתוב בפנקס שלי הקטן הזה פה למטה. אני מחזיק את הרשימה הזאת על לוח ליבי. כן? אז יחד עם כל מיני דברים אחרים, אז שנייה אחת נסתכל כדי שאני לא אכתוב דברים לא נכונים, הנה הרשימה, הוראות קבע יש לי פה, כן, מנחם בגדי 10 שנים, נכון, אז לא התבלבלתי, ואחריו יש את פקחיהו בן מנחם, פעם ראשונה שיש פה מישהו שהוא מלך, בן מלך מלך שנתיים, עלה במקומו הולך לכם מלך שנקרא פקח בן רמליהו, מלך ישראל שמלך 20 שנה, ואחרון מלכי ישראל נקרא הושע בן אלה שמלך 9 שנים. כאן היה חורבן מלכות ישראל, חורבן ישראל על ידי איזו מעצמה? אשור. על ידי אשור. ובכן פה חורבן ישראל על ידי אשור, וזה קרה בשנת 6 לחזקיהו. היינו בשנת 6 לחזקיהו היה 9 להושע בן אלה, אז היה חורבן מלכות ישראל. מי שנותר בטור האחרון זה מלכי יהודה. ויש פה רשימה מאוד מסוימת של מלכי יהודה, שאנחנו עכשיו נסמן אותם פה, ובמקום חזקיהו קם מנשה, מנשה שמלך 55 שנה, יותר מכל מלכי יהודה וישראל האחרים. אחרי מנשה היה עמון שמלך 2 שנים, אחרי עמון היה בנו יאשיהו שמלך 31 שנה, לאחר יאשיהו שנפל בקרב מול פרעה נכו, אנחנו יודעים שעלה בנו אחזיה, כן? או יואחז, יואחז קוראים לו, כן? תכף נראה, יואחז, יואחז פה, בנו של, כן, זה בנו של יואחז, כן? יואחז זה מלך בסך הכל, יואחז זה יואחז, יואחז זה נלקח אחרי 3 חודשים שהוא מלך, על ידי פרעה נכו, שחזר ממסע מלחמה, לוקח אותו בדרך חזרה למצרים, וממליך במקומו את בנו השני של יהושיהו, שקוראים לו יהויקים, שמלך 11 שנה. יהויקים נופל בקרב מול מלך בבל, סנחריב נבוכדנצר מלך בבל, ומי שעולה לכיסא המלוכה בעיצומו של מצור היה יהויקים, שגם הוא נכנע במצור זה אחרי 3 חודשים ויוצא לגלות יהויקים המפורסמת, ומלך בבל, נבוכדנצר מלך בבל, מעמיד במקומו את המלך האחרון למלכי יהודה שקוראים לו צדקיהו, שמלך 11 שנה. וגם כאן, בסוף השנה ה-11 הזאת, לאחר מצור שנמשך כשנה וחצי, שבוע הבא אנחנו נעשה צום ביום ראשון, פה התחיל המצור בשנה ה-9 של צדקיהו, ועד השנה ה-11 בחודש 5 שהיה חורבן, וכאן אנחנו כותבים חורבן מלכות יהודה על ידי בבל. פה מתחילה גלות בבל, שמסתיימת בצד הפורמלי שלה עם הקטע של כל מה שקשור בהצהרת כורש. אני אומר בצד הפורמלי כי יהודים יכולים לבוא לארץ. זה לא אומר שהיהודים נדחפו פה והיה צפוף בשגרוריות כי כולם רצו ויזות להיכנס. המציאות הייתה עגומה למדי בראשית ימי הבית השני. לא זאת הייתה התמונה ויש לזה מחיר אחר שלא נדון בו כרגע. בכל אופן, עם ישראל יצא לגלות בבל עד תום 70 שנה מעלייתו של נבוכדנצר מלך בבל לשלטון. זה היה בערך כ-50 שנה אחרי החורבן, אז ניתנה הצהרת כורש, והצהרת כורש בעצם פורמלית הסתיימה, הגלות בפועל היא לא הסתיימה, והתחיל פה תהליך תחת האימפריה הפרסית, ועל זה עוד נדבר כמה משפטים אחר כך. זה תמונת המלכים בכללותה, ותכף אני אנתח את הדברים. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לעשות לכם רשימת נושאים שאני רוצה להתייחס אליהם כאן. אני רוצה לדבר על רשימת נושאים ואני אעבור אותם שלב אחרי שלב. דבר ראשון אני רוצה לדבר על בתי המלוכה. בתי המלוכה, איזה בתי מלוכה יש לנו בסך הכל. הדבר השני אני רוצה לדבר על המצב הרוחני. הדבר הרוחני של כל מלך, תכף נסמן את זה. דבר שלישי שאני רוצה לדבר עליו זה על עיר הבירה. איפה הייתה עיר הבירה של כל אחת מן הממלכות בכל שלב? דבר רבי שאני רוצה לדבר עליו זה על מיקום המרכז הרוחני של כל אחד מן הממלכות הללו. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה על היחסים, יחסי הממלכות. מה היה ביניהם? מה היה היחס ביניהם? חיו בטוב, ברע, מה קרה בכל שלב? הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה האויב המרכזי. בכל תקופה היה לי זה אויב מרכזי, וכאן לזכור את זה אני רוצה לסמן את הנקודה הזאת. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, למצב הזה אפשר להזיז אותו פשוט, זה תקוע פה נעוץ באדמה עם כל הקאמרים, אחרת הייתי מזיז את זה, אם זה קצת מסתיר, אני צריך אבל את כל הלוח, במיוחד כדי שיכולו להיות בסוף, אמרתי לכם לרוח, אני צריך גם לוח גדול, מלא. וזה האויב המרכזי שהיה. נושא נוסף שאני ארצה לדבר עליו, כן, אין לי בעיה שאנשים יתניידו לפי היכולת, כדי שהלוח ייראה להם טוב. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו בהקשר הזה כאן, זה לדבר על כנושא מאוד חשוב, על האויב המרכזי, יחסי המקד. סדר הצגת המלכים. לפי איזה סדר מציגים את המלכים בכתוב? סדר הצגת המלכים בכתוב. לדבר על זה. מה עוד? אם אני זוכר עוד משהו, יש עוד משהו בראש שאני צריך לדבר עליו, ככה ברח לי, אז אני מקווה להיזכר ונגיד לו. בואו נתחיל שלב שלב. השלב הראשון, מלחמת הממלכה המאוחדת, 100 שנה. להזכיר לכם, עיר הבירה הראשונה, עיר הבירה הראשונה, שהייתה לעם ישראל, הייתה איפה? איפה הייתה עיר הבירה של שאול? גבעת שאול, בבנימין. אז עיר הבירה הראשונה הייתה, אנחנו נתחיל, רגע, סליחה, אמרנו שנדבר לפי סדר. בואו נדבר על בתי המלוכה. שימו לב, יש לנו את בית מלוכה של שאול, אבל בית מלוכה שבטל. כי קרא השם את ממלכה מעליך, ונתנה לרעך הטוב ממך. ואתה ממלכתך לא תקום. שושלת שאול נפלה. היה אפשרות מסוימת שהיא תתחדש או תתמשך דרך חתנות דוד,
אבל וכך כך גם ראה יהונתן את הדברים, אתה תהיה מלך ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה. וכתוצאה ממותו של יהונתן וכתוצאה מהסכסוך שנוצר בהמשך בין מיכל ובין דוד, אז בעצם המציאות הזאת לא התממשה. ודוד הקים בית מלוכה חדש, כפי שהשם אומר לו בפירוש, שהוא יבנה לו בית, בית מלוכה שיתמשך לעולם, שלא ייבטל, וזה מופיע בשמואל ב' בפרק ז', במענה לבקשתו של דוד, לבנות בית להשם. לא אתה תבנה הבית לשמי, כי אם בלך יוצא ממאיך, אבל אני אבנה לך הבית, והכוונה לבית מלוכה, והוא בונה את מלכות בית דוד. אתם רואים שהצבע שכתבתי פה, כן? אני אמת היא שצריך לשנות את זה לכחול, אבל לא משנה, רציתי לבטא את הצד של הממלכה המאוחדת, אז מדוד, כל הכחולים זה צאצאי בן דוד. דיינו שלמה והל, כל הכחולים, חוץ מהחלק הזה שכבר כתבתי אותו בסוגריים ובשני צבעים, כל השאר, באמת אנחנו מוצאים אצל מלכות בן דוד המשכיות. יש פה המשכיות, יש פה יציבות ויש פה המשכיות. אין ספק שעכשיו, אני לא אומר שלא היו זזועים, אמרתי קודם שיש מלכים שנרצחו, אבל היה ברור לגמרי, גם שרוצחים אחד מהמלכים, מי שימלא את מקומו של המלך זה בנו. אפילו נבוכדנצר המלך בבל, שהקים את המלכים האחרונים פה, היה ברור לו, גם אם הוא מדיח את יואחז, הוא יקים אחד מהמשפחה. וגם אם הוא ייקח את יויכין, אז הוא יקים מישהו אחר מהמשפחה. זאת אומרת, היה ברור לגמרי שבבית דוד הם השליטים ביהודה. ויש פה המשכיות ויציבות. לעומת מלכי ישראל, אתם רואים את הצבעים השונים, כל צבע הוא בעצם בית מלוכה חדש. יש בעצם ארבעה בתי מלוכה עיקריים. בית ירובעם, בית בעשה, בית עומרי ובית יהוא. ארבעה בתי מלוכה ולכל אחד הצבע שלו. זמן, כ-25 שנה, כ-25 שנה, כ-50 שנה, כ-100 שנה. 25, 25, 50, 100. ארבעה בתי מלוכה. בית ירובעם, בית בעשה, בית עומרי אחאב ובית יהוא. פשוט, לא מסובך מדי. אני ודאי עדיף שתזכרו את כל הדברים, אבל ניקח לנו קצת זמן. אני פשוט מלמד זה כל כך הרבה פעמים, שזה כמו לזכור את השמות של הילדים שלי, אז זה לא חוכמה. אבל בקטע שלזכור ארבעה בתי מלוכה, לא מסובך מדי. וזה בעצם מה שאני מצפה שכן תזכרו. כאשר כל, ועד מעט אני מדבר על רשימה השחורה, כפי שקראתי לה קודם, עוד מעט תתייחס לזה, כאשר כל בית מלוכה כזה שהצבע שלו מתחלף, זה לא היה בבחירות דמוקרטיות בקלפי. תמיד זה היה במרחץ דמים, במאבקים שקם שר צבא אצל המלך הנרצח, קם עליו והשמיד את כל בית המלוכה הקודם, וייסד בית מלוכה חדש עד שהעסק יתהפך עוד פעם. אין ספק שהמציאות הזאת פגעה קשות ביציבות ובהמשכיות ובאיתנות של מלכות ישראל. חילופי השלטון התדירים הללו, שוב, כל חילופי שלטון, גם בקלפי, עם ממשלה מתעלפת כל שנתיים, זה רע לשלטון המרכזי, כי הוא לא מספיק לעשות כלום, עד שהוא נבחר הוא כבר יורד, זה ביטוי של חולשה. יציבות של שלטון היא חלק מסוד היכולת לפתח דברים ולנהל דברים. ובמיוחד אם הדברים מתנהלים תוך מלחמות עקובות מדם, אין ספק שדבר הזה מחליש בסופו של דבר את הממלכה, וזה מה שקרה. אנחנו יודעים שהרשימה שחותמת פה, מה שקראתי הרשימה השחורה, כבר ראינו קודם שלא מדובר פה על מלך בן מלך. כל אחד לא תכתוב פה, זכריה בן ירובעם, ירובעם היה בן יואש, יואש, זאת אומרת זה מובן מאליו, כמו גם פה, כל אחד בנו של קודמו, פחות או יותר, פה לפעמים זה הנכד שלו, לפעמים זה אח שלו, אבל בגדול זה אותה משפחה. כאן האנשים, חוץ מכחיהו בן דרכיהם, שהם היו אב ובן, כל השאר זה אחד לא קשור לשני. שימו לב גם, אחרי חודש, אחרי שנתיים, אחרי 9 שנים, פה אחרי 30 שנה, רבותיי, זה מוזיקה של, ופה רצחנות מגיעה לשיא, לכן אל תתפלאו שפה היא מתרסקת. כי ברגע שהחולשה גדולה, אז ההתפוררות היא גדולה. היציבות וההמשכיות הם חלק מן היכולת להמשיך ולעמוד איתן. זה מרכיב אחד. המרכיב האחר הוא באמת המצב הרוחני שמצטרף לעניין. ופה אני רוצה לסמן מימינו של כל מלך, איך הכתוב הגדיר אותו, אם הוא עשה הטוב בעיני השם או עשה הרע בעיני השם. עכשיו גם פה קל מאוד לזכור את זה. נתחיל עם מלכות ישראל. במלכות ישראל כולם עשו הרע בעיני השם. רגע, וואלה, רגע, כולם, חוץ מאחד, שקוראים לו יהוא, שאצלו הוא התחיל טוב, והוא התחיל עם פלוס, ועבר בסופו של דבר לעשות מינוס. כל השאר מינוס. החל מירובעם בן נבט, שהוא אף טיפוס של, מסיבות שתכף נרחיב, לשלילה, כי ירובעם החטיא את ישראל בחטאות ירובעם בן נבט. יש לנו מישהו שקוראים לו אחאב, שהוא קיבל דרגה דאבל מינוס, כן? שהוא הרע מכל מלכי ישראל אשר לפניו. מה ההבדל? ירובעם בן נבט הכניס את העגלים, שתכף נאמר להם כמה משפטים, ואילו אחאב הכניס את הבעל, שזאת הייתה עבודה זרה נטו. העגלים זה משהו ביניים כזה. ובאיזשהו מקום זאת החרפה יותר גדולה. אז אנחנו יודעים שבגדול מלכות ישראל היא במציאות לא טובה. ולכן אל תתפלו שהיא התרסקה קודם. גם הרצחנות שדיברתי עליה קודם, וחוסר היציבות וחוסר ההמשכיות, תוסיפו לזה את המציאות הרוחנית השלילית, ושני הדברים זה כלים שלובים, כי על תשתית של מציאות רוחנית לא טובה ושלילית, אז הרצחנות גם חוגגת. זה דברים שקשורים, זה לא דברים שמנותקים זה מזה. וזה הביא את הקץ מהר יותר על מלכות ישראל. מלכות יהודה מתקיימת אחרי מלכות ישראל עוד כ-130 שנה, וחוץ מהשנים האלה צריך להוסיף פה עוד 23 שנים של חזקיהו. למה? בגלל ש... אני יודע, אמרתי פה עוד נושא, אני אסיף אותו פה, אני מקווה שנספיק לדבר עליו, אכרונולוגיה. תכף נדבר על זה בהמשך, אולי משהו, נשים אותו כסעיף 8 על הצפר. רבותיי, חזקיהו, בשנת 6 לחזקיהו, היה חורבן מלכות ישראל. זאת אומרת, אחרי חורבן ישראל, שפה זה נגמר, חזקיהו מולך עוד 23 שנה. זאת אומרת, בשביל לראות כמה שנים אחרי חורבן ישראל, מלכות יהודה מתקיימת, אני צריך להוסיף את הרשימה הזאת, פלוס 23 שנה של חזקיהו. אז פה אנחנו מדברים על מציאות של בתי מלוכה עם קושי רוחני גדול. במלכות יהודה המציאות אחרת. אני אסמן פה לכתוב פלוס ליד המלכים הטובים. ללמדך שמי שלא כתבתי לידו פלוס הוא מינוס. קל יותר לזכור. מי שהוא פלוס פה, הראשון זה אסה. לאחר מכן יש את יהושפט. לאחר מכן יש לנו פה את יואש שהתחיל טוב כל ימי יהודה וסיים במינוס. אמציהו הוא פלוס, עזיהו הוא פלוס, יותם הוא פלוס, חזקיהו הוא פלוס. פה יש לנו אחד בלבד שהוא פלוס, קוראים לו יהושיהו. כולם הם עשו הרע בעיני השם, ויש פה מישהו אחד שאני חייב להוסיף לו דאבל מינוס. זה מנסה. מה זה?
בסדר, אבל גם כשהוא חזר בתשובה בגלות שם, כתוצאה מהגליה כמתואר בדברי הימים ב', הרי בסופו של דבר זה לא שינה את המציאות בארץ והמציאות המסואבת. אז יכול להיות ברמה האישית זה היה חשוב, אבל הריסוק שקרה במציאות הלאומית, כבר לא ניתנה לאיחוי. ובעצם מי שמנסה להרים את העסק קצת מהריסוק הנורא הזה זה יהושיהו, בהצלחה בערבון ומוגבל מאוד, ולכן לא פלא שהגענו גם פה בסופו של דבר להתרסקות, כי המציאות הזאת משדרת את החורבן. עכשיו, אם אני משווה את מלכי יהודה וישראל, מי עשה טוב ומי עשה רע, אז מספר המלכים שעשו הרע בעיני השם גם ביהודה גדול יותר מבחינה מספרית. אבל מספר השנים שמלכו המלכים שמלכו ביהודה ועשו הטוב בעיני השם, הוא גדול יותר, זה שלוש תווי ברך לעומת רבע. כי שימו לב, עשה זה 41 שנה, הוא בולע את רחבה ותביעה שלא עשו הטוב בעיני השם וכו'. הוא יהושפט 25 שנה, אלה הקטנים, אז כבר קוראים פה את הפרופורטיות. אותו דבר קורה פה. גם אם מחצית שנותיו של יואש היו במצב טוב, כולל בדק הבית שעושה כתוצאה מהשפעתו של יהוידע, וכל המספרים האלה, 52, 29, פה מי שלא עשה טוב זה אחז, 16 שנה. כן, חזקיהו 29 שנה. פה מתהפך הגלגל, 55, כי פה היה 70 שנה בערך, לא נכנס לכל הפרטים, של מציאות קשה וגם הסיפה. ופה יהושיהו איזה אור יחידי בחשיכה שהייתה, על כן לא פלא שפה הייתה התרסקות. דברים שגם השנים ששם דברים על 11 שנה, על חודשים בודדים וכו' וכו'. זאת אומרת, מבחינת נפח השנים החיוביות במלכות יהודה, זה שלושת רבעי ורבע, למרות שמבחינת ספירת מלכים שעשו הטוב והרע, זה בערך חצי חצי. אבל מבחינת נפח השנים, כי המלכים שעשו טוב בעיני השם באופן טבעי, זכו לשבת ולהאריך ימים על כיסא המלוכה. יש יוצא דופן אחד שמעלה, מעורר קושייה גדולה, איך המלך שעשה הכי גרוע בעיני השם, מלך הכי הרבה שנים. זאת שאלה שלא נדון בה כרגע, אבל היא זועקת מתוך הנתונים שעולים פה. מה שאני בעצם מנסה לעשות לכם, אולי אף פעם לא עשיתם את זה, מבט על על התקופה. כי בדרך כלל מדברים על המלך הזה לחוד, ועל המלך הזה לחוד, אבל לא עושים את זה מבט כללי. אני מנסה לראות לכם איך הנתונים המצטברים של התקופה, דיינו במקרה זה היציבות של בתי המלוכה או אי היציבות שלהם והמציאות הרוחנית הטובה או השלילית, כיצד בסך הכל הכולל הם מביאים לתוצאה של התייצבות או התרסקות, וזאת נקודה חשובה בפני עצמה. מוריי ורבותיי, הנושא של עיר הבירה, התחלנו כבר קודם בקטע הזה ואמרנו ששאול הקים את גבעת שאול בתור בירת ישראל, בירה שלא הייתה הרבה זמן. דוד הקים בסופו של תהליך, אחרי חברון הוא הקים את ירושלים, בממלכה המיוחדת. ירושלים הייתה בירת ישראל במשך כ-73 שנה, 33 דוד ועוד 40 של זה. פה חל פילוג המלוכה. ביהודה הם המשיכו עם ירושלים. ירושלים הייתה עיר ביהודה, עיר הבירה עד החורבן. גם בימי צדקיהו ירושלים הייתה עיר הבירה. אבל כפי שעוד מעט נקרא, אני מקווה היום, ואם לא אז בשבוע הבא, אנחנו יודעים שירובעם בן נבט היה צריך להעמיד אלטרנטיבה. הוא התחיל בהתחלה בשכם, עבר לפנואל, וסיים בסופו של דבר בתרצה. ותרצה הייתה עיר הבירה של מלכות ישראל עד ימי עומרי. עומרי בנה כאן, אחרי שזמרי שרף את הארמון בתרצה וכו', אז לעומרי הייתה אופציה לשפץ את הארמון הזה או לעמוד להתמיד משהו אחר, מסיבות שנדבר עליהן במהלך הפרקים. הוא בנה עיר בירה חדשה בשומרון. הוא בנה את שומרון, עומרי, והוא בעצם ייסד את הבירה שומרון, שהייתה בירת מלכות ישראל, עד החורבן פה, וזאת מלכות שומרון. בעצם זאת הייתה הבירה העיקרית של מלכות ישראל, ובאמת מלכות ישראל נקראת פעמים מלכות עשרת השבטים, או מלכות אפרים, כי מייסדה היה ירובעם בן נבט מאפרים, או מלכות שומרון. אז גם מלכות שומרון וגם מלכות ישראל וגם מלכות עשרת השבטים וגם מלכות אפרים, כולם שמות נרדפים, וכל אחד מסיבתו שלו. ובאיזשהו מקום אנחנו מוצאים פה את שומרון שבנה אותה עומרי, והיא הייתה הבירה המרכזית, אבל בתחילת הדרך היה לה את תרצה, וכל המלכים הללו מלכו בתרצה. כן.
היה תקופה של יהו ויואש במקביל,
בוודאי. תכף נדבר על זה. אז מה עכשיו, מה הקושיה? הנה הם פה, יהו ויואש קרובים פה.
כן, אבל למה בתקופה ששניהם היו טובים, ובעיני השם למה הם לא התחברו?
זאת שאלה מרתקת מאוד, למה הם לא התחברו. השאלה היותר גדולה היא פה על, יש כמה מקרים, נדבר על זה כמה משפטים, גם פה יש לנו מציאות, לא משנה, זה לא תמיד בגלל ששניהם טובים. זאת שאלה גדולה, למה לא התחברו. העסק נעוץ בסיבה של ההתפלגות של ירובעם, ועל זה נדבר, זה הקטע הראשון בסוף פרק י"ב, ששם הגענו, ועם זה צריך להתחיל את הסיפור. אבל זה באמת שאלה יותר נקודתית, אני רוצה לדבר עכשיו, אחרי שסיפרנו ודנו בקטע הזה, ובקטע הזה, לדבר על המרכז הרוחני. המרכז הרוחני שנבנה על ידי שלמה היה בית המקדש בירושלים. קודם היה המשכן שהיה במקומות שונים, בסופו של דבר לפני בית המקדש המשכן היה בגבעון, והארון הוא עלה מקריית יערים על ידי דוד לעיר דוד, ובשושליים ובעיקר בית המקדש הפכו להיות המרכז הרוחני של עם ישראל, ובית המקדש המשיך להיות המרכז הרוחני כאן עד ימי צדקיהו. וכשנבוכדנצר מלך בבל מחריב את ירושלים, הוא שורף את בית המקדש, ובגלל זה היה תשעה באב שציינו אותו לפני כמה חודשים. במילים אחרות, מה זה? דוד לא בנה, הוא היה מנוע מלבנות אותו. הוא הכין, כן, אבל מי שבנה, תראה, יש כוונות ויש ביצועים. אין ספק שמי שעשה את הביצוע זה מי? שלמה. דוד הכין, הוא עשה הכל חוץ מהבנייה, זה נכון. הוא עשה הכל חוץ מהבנייה.
כולל השירים שהנביאים ישירו בבית המקדש הוא חיבר. אבל את הבנייה עצמה עשה שלמה, אין מה לעשות בשטח, לא היה בית מקדש, מסיבות שלא נדון בהם כרגע, עד ימי שלמה. נכון שכל התוכניות וכל הרעיונות וחומרי הגלם, הכל עשה דוד חוץ מהבנייה עצמה. אבל מה לעשות בשטח, אם כתבנו היה מסתובב עם מצלמה, לא יכולה לצלם את בית המקדש בימי דוד, כי הוא לא היה, אין מה לעשות. עכשיו, מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים לחלק של המרכז הרוחני במלכות ישראל. והמרכז הרוחני של מלכות ישראל היה, הקים אותו ירובעם בלבד עם העגלים, שהציב אחד בבית אל ובדן. אז הוא בונה עגלים בבית אל ובדן. למה דווקא פה נדבר בזאת שם בשיעור שנדבר על המעשה הזה, על סיפותיו וכו'. העגלים האלה המשיכו להיות עד החורבן, ואנחנו יודעים שבעצם מי חיסר את העגלים האלה ו... הוריד אותם מהשטח, מי? לא, יהושיהו. צדקיהו לא התעסק עם זה. עד ימי יהושיהו עדיין העגלים היו בבית אל ובדן. הם היו עדיין שם. זאת אומרת, זה היה מרכז. עכשיו, שלא יהיה טעות, היו המון תקופות שבהן עבודה זרה פה חגיגה. חגיגה. ובתי העבודה זרה, הבתים לבעל, הם היו בכל מיני מקומות, הם היו בשומרון, למשל כשיהוא עושה את המהפכה הגדולה, אז הוא הורס את בית הבעל שהיה בשומרון. והיו כל מיני, כל גבעה רמה, ותחת כל עץ רענן, זאת אומרת, מקומות הפולחן לבעל היו מרובים. אבל, עכשיו, אני רוצה להגיד שלא תהיה טעות, היו תקופות של שפל גדול גם במלכות יהודה. אחז מלך יהודה, הכניס עבודה זרה לבית המקדש. מנשה הכניס עבודה זרה לבית המקדש. אבל גם כשהם היו בשפל, בית המקדש נותר להיות המרכז. גם המעוות, גם עם העבודה זרה, הוא נשאר להיות המרכז. אז האמירה שזה היה המרכז פה וזה המרכז פה, משקפת את המציאות. מוריי ורבותיי, נושא מאוד מרתק, זה יושא יחסי הממלכות בינם לבין עצמם. אני יכול שוב לומר על דרך הקיצור, המציאות הייתה שהיה מצב מלחמה. ותכף אני אבאר את דבריי. אבל המצב היוצא דופן היה בימי יהושפט ואחאב, כשהם יצרו שיתוף פעולה מפתיע, כי הוא היה חיובי והוא היה דגל מינוס, ולפעמים דווקא קצוות מתחברים. וזה מה שקרה פה, והשיתוף הפעולה הזה, שיש לו ביטוי מאוד מפורסם, כמוני כמך, כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, לא נשאר רק פה, הוא מתגלגל הלאה גם לימים מאוחרים יותר, כאשר יהורם, מלך ישראל, בנו השני של אחיו של מלך ישראל מלוכה, יוצא לקרב ומצטרף אליו יהורם מלך יהושפט מלך יהודה, והם גם כן הולכים יחד לקרב הזה תחת אותה סיסמה. בכל אופן, שיתוף הפעולה, ולכן איפה שסימנתי את הקו הכתום המחבר הזה, אני אומר שפה היה איחוד. מעבר לזה, הייתה מציאות של מלחמה. עכשיו, שיש מציאות מלחמה, זה לא כל הזמן יורים. לפני כמה זמן היו יריות ראשונות בגבול בין ישראל לבין סוריה. כן, היה פתאום כמה, במסגרת המאבק הפנים סורי, אז מפעם לפעם היו כמה פספוסים ונפלו כמה פגזים, גם פגזים וכל מיני מראים בישים אחרים בתוך הגבול של מדינת ישראל ברמת הגולן. אבל הגבול שהכי שקט מאז מלחמת יום הכיפורים היה הגבול עם סוריה. ולמרות שאנחנו במצב מלחמה איתם, אולי האויב הכי גדול, עם מצרים יש לנו הסכם שלום, ועם ירדן יש לנו הסכם שלום, ועם הפלסטינאים יש לנו הסכם שלום. אבל אתם יודעים, מה שיש שלום, יש המון דם בגזרה. כן? פרש שלום זה יפה מאוד בשטח. יש כניסה ליריחו למשל, או בכל מיני כניסות, כתוב שלט גדול אדום, יש איסור להיכנס לשטח של האוטונומיה, רשות הפלסטינאית, וכל הנכנס לסר משכן את נפשו. לא הבנתי למה מאז שנוצר שלום, נהיה סכנת נפשות. פעם הסתובבנו פה לפני הסכמי השלום, ולא היה בעיות, יכולת לטייל בכל מקום ולהיכנס, ולא היה בעיה. מרגע שנהיה שלום, אז נהיה מצב שאנחנו מסכנים את נפשנו שנכנסים. משהו קצת לא הגיוני,
בגלל כל השלום, קוראים לזה גם חללי השלום, זה מטבע לשון, כן, יש חללי השלום, זה מכבסת מילים כזאת. אז זה דבר מעניין שמתגלגלו. אפשר לזה גם בצורה מאוד יפה. אתם תעבדו פעם בדרך חברון בירושלים, יש תחנות. על התחנות יש חלק אוטובוסים שנוסעים לכיוון הטרמפיאדה, לגילו 71, 72, נכון? ויש גם קו 21, אתם רואים לפעמים, עומדים ערבים ויהודים, נכון? על האוטובוסים של אגד שנוסעים לגילו, לכל מיני קונים, חלק גרים בבית, בחיר בית, שם בבית, בית צפפה, עולים, 71, 72 עולים, יש אפילו תחנה אחת לפני הירידה לצומת המנהרות, הוא יותר בבית צפפה, יורדים, עולים. לאוטובוס 21, אף יהודי לא עולה. למה? עולה אותו רחוב, אותה תחנה, נוסעים קווים, ה-21 נוסע משער שכם לבית לחם. למה אף יהודי לא? יש שלום. למה אי אפשר לנסוע? הוא יכול לנסוע ב-71-72, ואף אין בעיה, ואני לא יכול לעלות על ה-21 שלו, זה אוטובוס לערבים בלבד. על הכבישים שלנו הם נוסעים כל הזמן, תראו, הכבישים, תעמדו פה בצומת הגוש, תראו כמה רכב עם מספרים פלסטינאים נוסעים. אבל אני רוצה להיכנס לאיזה כפר אחד, וואלה, אולי להיכנס אני אצליח, גם זה אולי, לצאת כנראה פחות. במילים אחרות, למה? אני לא מבין מה, במסגרת השלום, מה קרה? זאת אומרת, יש פה משהו ככה מטומטם כזה, אבל זה מה אין. אז הרבה פעמים יש כל מיני מצבים. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? לא רק כדי להבין את המציאות המטומטמת שאנחנו חיים בה, וזה יעלה לדיון בבחירות על השלום וכו'. ברוך השם, הם כבר מתביישים להגיד את זה, לפחות חלק, והם מבינים את המטומטמות של העניין הזה. אבל בואו נעזוב את הקטע הזה ונבין שיש מצב מלחמה, לא יורים. יש מצב מלחמה עם סוריה, לא יורים. גם פה לא. אבל היה 4 פעמים, לאורך כל התקופה הזאת, שהיו מלחמות אקטיביות שהרגו בזעם רב ישראל ויהודה, מלחמות אחים. וזה היה פעם ראשונה במלחמת ירובעם אביה, שלא נזכרת במלכים, אבל נזכרת בדברי הימים ב' בפרק י' ג'. ויש לנו מלחמה נוספת במלחמת עשה באשה, שנזכרת גם במלכים וגם בדברי הימים. ויש לנו מלחמה נוספת שמתנהלת בין יואש לבין אמציה, כן, בין יואש לבין אמציה. ויש לנו עוד מלחמה אחת שמכירים אותה מכמה זוויות, זו המלחמה בין פקח בן רמליהו לבין אחז, והיא בימי אחז בין יותם בן עוזיהו מלך יהודה, לא נציב מחלם, הוא פקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה ולא יכול להילחם עליה. זה ישעיהו פרק ז', מלכים ב' פרק ט' ז', דברי הימים ב' פרק כ"ח. יש לזה כמה ככה אזכורים ותמונה פנורמית מכמה זוויות. 4 פעמים, וזה החטא הדוד צדדי הזה, שמתנהלת מלחמה אקטיבית בין מלכי יהודה למלכי ישראל. מלחמה לפי כל הכללים. נכון שרשי בהפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה אויביך, וכן, ואל תירא מבני וכולי, אז רשי מביא שם, אל תחשוב שזה יהיה כמו מלחמת ישראל ויהודה. פה מתנהלים דברים, ויש תיאור מאוד מעניין בדברי הימים ב' פרק כ"ח, איך עודד הנביא יוצא לאלה שהביאו את השביה לשומרון, ואמרו ככה תעשו לאחיכם וכו', ואז לקחו אותם וילבישום וינלום ויסוקום וינלום בחמורים לכל כושל, והם מחזירים את השבי וכו' אחרי הפייט. וזה לא יקרה עם אויביכם. אז בכל אופן יש מדרגות גם בקטע הזה, אבל יש אלפי עשרות אלפים, לפעמים מאות אלפי נפגעים במלחמות שבהם, בדברים כתובים בצורה מסודרת. במילים אחרות, מלחמת אחים עקובה מדם. אני רוצה בהזדמנות הזאת להעיר הערה, שלא רק המלוכה מתבלבלת לנו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מי נגד מי, ואיפה אנחנו נמצאים, ומפה, ואיפה המרכז הרוחני, ואיפה הבירה, כל פעם צריך להחזיק ראש, כן? יש פה גם בעיה נוספת בדמות המציאות שקשורה לחלק של מלחמה, שאני אמרתי מלחמה בספר יהושע, או מלחמה בספר במדבר, או מלחמה בספר שופטים, או באופן, בדרך כלל, המלחמה, עם ישראל מול איזה אויב חיצוני, ישראל מול המלאק, ישראל מול פלישתים, ישראל מול, אני יודע, מול ארם, לא יודע מה. כשאני אומר מלחמה בספר מלכים, אני אומר, רגע, יש לי המון אופציות. זה יכול להיות מלחמה בין ישראל לאויב חיצוני, תכף נראה את האויבים החיצוניים המרכזיים, זה יכול להיות מלחמה בין ישראל ליהודה. זה יכול להיות מלחמה בתוך ישראל. הרי כל קבקוף כזה, כפי שאמרנו, זה מלחמת אחים בתוך אותה ממלכה. כשזמרי משמיד את כל בית באשה, לצורך הדוגמה, זה מלחמת אחים, אותו צבא, זה לא בין יהודה לישראל, או בין עם ישראל לאויב חיצוני. עכשיו יש גם כל מיני תרכובות מטומטמות שלא התחילו בימינו, שיהודה לוקחים, עושים ברית עם מלך, למשל עם מלך ארם נגד ישראל, או מלך ארם או מלך אחר יחד עם מלך ישראל נגד מלך יהודה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במציאות אבסורדית כזאת, שאתה אף פעם לא יודע מי נגד מי. אז כשאני אומר מלחמה בתקופת ספר מלכים, אני אומר, רגע, מה שהיה כל כך פשוט וברור, שאני מדבר בספר שופטים או בספר שמואל, אז בספר מלכים אומרים, רגע, חושבים מי נגד מי ובאיזה קואליציה וכו'. אז זה מין הערה לגבי אופי המלחמות, שנוצרה מציאות חדשה בעין, כן? מה זה? מה זה חשוב כרגע? איפה היא הייתה? וזה, זה סיור, זה שחת לך שיעור שלהם מי ניצח, פעמים אלה, זה לא רלוונטי כרגע, אני דן כרגע במבט כללי, אני יכול לעשות לך סקירה בלי בעיות, איפה כל קרב התחיל, מה הסיבות, מה התנאים, אבל זה לא רלוונטי כרגע. הלאה, מוריי ורבותיי, אנחנו הולכים לסעיף הבא, וכבר דיברנו על יחסי הממלכות, אז אני יכול לעשות וי גם לקטע הזה. אני רוצה לדבר עכשיו על הנושא של האויב המרכזי. מוריי ורבותיי, קל מאוד לזכור, ארבעה אויבים מרכזיים. בפעם הראשונה יש לנו פה, עוד מימי השופטים, יש לנו עד ימי דוד, האויב המרכזי במשך כ-200 שנה היו הפלישתים, עד שדוד הביס אותם והעיף אותם, וסגר אותם, והשתלט עליהם, הקים עליהם שלטון. אחר כך יש פה שטח שדוד ושלמה בעלי בית, וכאן מתחיל שלב שארם, דיברנו בפעם הקודמת על הסתנים, אחד מהם היה ארם, ארם הופך להיות האויב הדומיננטי, מכאן ארם, האויב הדומיננטי, שאיתו ישראל יש להם מלחמות, שוב, בבערך תקופה של 200 שנה, עד יואש, עד ימי יואש. יואש, במלאכים ב' פרק י"ג, מופיע אלישע, מופיע ומכרת אלישע לפני מותו, ואז אומר לו לראות חיצים, ירא ויור, ואם היית מקים אותם את קלה, אבל פה חלה תפנית. רבותיי, מי שעולה בשלב הזה להיות המעצמה החזקה זה אשור. האימפריה האשורית פה תופסת גובה, היא מתחילה כבר ניצנים ראשונים בימי עוזיהו, היא מגיעה לשיא שלה בימי חזקיהו, ופה יש את החורבן, זה מלכות אשור. אשור פה מתקורסת אחרי כן, ויש איזה שלב ביניים של בין הממלכות, זאת הסיבה למה מנשה חוגג 55 שנה, אף אחד לא יושב לו על הגרון, והאימפריה הבבלית מתחילה בעצם כאן, את צעדיה, והיא בעצם מלווה את הדברים עד שהאימפריה הפרסית עולה כ-50 שנה אחרי חורבן מלכות יהודה. אז יש לנו בעצם ארבעה אויבים מרכזיים שרוב המלחמות של ישראל איתם, פלישתים, ארם, אשור ובבל. טוב, לא, מה? מצרים לא הייתה, היה לך מסע שישק, והיה לך מה עוד? זרח הכושי, זהו. אבל זה שתי מלחמות, אתה יכול להגיד גם עמלק, אתה יכול להגיד, מה? אז בסדר, אז שלוש פעמים, אבל לא היה פה רצף של מסיביות, היה קרב אחד של פרעון נכו, קרב אחד של מסע שישק, וקרב אחד של זה, לא היה פה מצב דרסטי של כיבוש טוטלי, של מציאות מתמשכת, אפשר להשוות את זה לאף אחד מפה קרבות שנמשכים במשך עשרות שנים. זה לא איזה קרב אחד שיצר מציאות מתמשכת. אלה היו דברים שיצרו מציאות מתמשכת. אז אני לא אומר שלא היו עוד מלחמות. היו עוד מלחמות רבות. אבל אם אני מסמן קרבות מרכזיים, אויבים, שהיה אויב מתמשך לאורך שנים, אלה ארבע. אוקיי? הלאה. מוריי ורבותיי, אנחנו הולכים פה ומדברים על סדר הצגת המלכים בכתוב. נושא מרתק שלא שמים לב אליו. תראו. הסיפור מאוד פשוט, הכתוב מתחיל לספר לנו בהתחלה על ירובעם בן נבט, הוא יהיה מי שידברו עליו עכשיו, ויסכמו אותו. ירובעם בן נבט מלך 22 שנה. עכשיו, גומרים עם ירובעם, עוברים לתאר את מלכות רחבעם. רחבעם מלך כמה? 17. הגענו כבר ל-22? עוד לא. אז המלך הבא שיתארו יהיה אביה. 17 ועוד 3, 20, עוד לא הגענו ל-22. המלך הבא שיתארו יהיה מי? עשה קפיצה גדולה 41. עד שנעבור את קו הסיום של עשה, נחזור לתאר את מלכי ישראל. מי יהיו מלכי ישראל שהיו במקביל לזה? אז יש לנו את נדב ובאשה ואלה והקרבות האלה ואומרי. אחיו מתחיל את מלכותו בסוף ימי עשה. אז לכן עוד יתארו גם את מלכותו של אחיו,
ואז יעברו למלכותו של יהושפט, ואז יהושפט יתואר, ובקיצור כל פעם, כביכול הכתוב מסתכל מה קורה עם המלוכה, לא מפסיקים אף פעם מלכות של מלך באמצע, התחלת לדבר לב, אתה סוגר אותו עד הסוף, כן? אבל עד מתי אתה מתעסק איתו? כל עוד הוא לא חצה את קו ההתקדמות של המלכים המקבילים לו. הוא חצה את הקו, עוברים לממלכה השנייה. עד איפה? עד שהוא יחצה את הקו של המלך הקודם שסקרנו בממלכה התואמת. אוקיי? אז יש לנו פה איזשהו זיגזג כזה, וזה משהו שהולך לאורך כל הדרך. אז זה הסדר של הצגת המלכים בכתוב. בסדר? יפה. עשינו עוד סעיף אחד. תראו כמה דברים עשינו בשיעור אחד. למה? כי עשינו את הטבלה. אם לא הייתי עושה את הטבלה הזאת, חבל על הזמן, אני יכול לדבר עד הבוקר. ולכן, עכשיו אם הייתי כותב את הכל בצבע אחד, אז גם כן, הצבעים השונים, והפריסה של הטבלה וכו', אני אתן לי תשתית שאני יכול להריץ נתונים, אז אני לא בטוח שתזכרו את הכל, אבל תבינו, תבינו את הפרינציפ. ומי שיעתיק את זה, יוכל גם לשחזר את זה יותר טוב, ולהבין על מה מדובר. הנושא האחרון, שאולי נגיד עליו משפט קצר, כי הוא דורש הרבה זמן, ואנחנו צריכים לצחף, לעצור את השיעור בגלל תפילת ערבית, אז אנחנו פה נגיד רק את הנושא של הכרונולוגיה. תראו, יש בעיה קשה מאוד עם סדר הזמנים, כי אנחנו יודעים לעשות חשבון פשוט, זאת גם הסיבה שעצרתי פה את העסק. תראו, רשמית, מי כאן, הם עלו הרי במקביל אם לא, ופה חתכו את קו ההנהגה במקביל. אז תיאורטית, הסך הכל פה, והסך הכל פה צריכים להיות שווים, נכון? תבדקו, זה לא שווה. יש הפרש של 3 שנים. עכשיו יותר מזה, פה יש הפרש של 15 שנה. למה? כי פה עתליה עולה במקביל ליהו. יהו מתחיל בישראל, עתליה עולה ביהודה. תיאורטית, אם אני מצרף את כל אלה ואת כל אלה, ואני מחשיב עד שנת 6 לחזקיהו, כי בשנת 6 לחזקיהו, כן, אני אספר פה עד שנת 6, ואני אספר פה עד 9, צריך להיות מקביל. בפועל, זה לא ככה. יש הפרש של 15 שנה בין הטורים. איך הגענו לזה? זאת שאלה מרתקת. עכשיו, זה היה רק בתוך החשבון הפנימי שלנו. עוד לא עשיתי השוואה למידע שכנו מספר דברי הימים. ועוד לא עשיתי השוואה לידיעות ממקורות חוץ נחיר. שפה העסק יוצר סמטוחה לא רגילה. אני רק רוצה להגיד על רגל אחת, שהמספרים הללו, הרבה פעמים, הם מספרים שמבטאים מציאות. למשל, אנחנו יודעים שעוזיהו בסוף ימיו לא היה מלך, כי הוא היה מצורע. מי שמלך וניהל את העניינים בפועל היה יותם בנו שניהל כבר. עכשיו השאלה איך אנחנו סופרים. האם אנחנו סופרים את שנות מלכותו של עוזיהו עד מותו, או עד היום שבו הוא הצטרע ולא הפסיק תפקד כמלך בפועל. את ימיו של יותם, מתי אנחנו סופרים? האם מהיום שאביו נפטר והוא הפך להיות המלך הרשמי, או מהיום שהוא היה מלך בפועל, כי אביו היה אאוט בגלל המצרעת. זו דוגמה אחת לצורך העניין הזה. העסק הזה מורכב, זה נושא מסובך מאוד, מורכב מאוד, עם הרבה מתמטיקות, לא ניכנס אליו כרגע. בכל אופן, יש בוודאי תקופות שונות שהן יוצרות בעייתיות, והדרך לפתור את השאלות וכולי היא קצת מורכבת ומסובכת, ולא נספיק לעשות את זה עכשיו, אבל אני רוצה רק לחדד לפחות את הבעייתיות שיש, והמספרים הללו, אני מקבל אותם, אין לי ספק. יש דבר הכי פשוט, תראו, כתוב על מישהו שמלך שנתיים, אף אחד לא עלה, לא רצחו אותו, הוא לא מת בדיוק בתום שנתיים למלכותו. עכשיו השאלה, יש פה שנים חלקיות, מעגלים למעלה, מישהו היה שנה וחודש, מעגלים את זה למעלה, לשנתיים, או זה נחשב לשנה. מה, הרי לא, כשזה חודש או חצי שנה אני יודע, אבל כשזה שנים שלמות, אף אחד לא מלך בדיוק גבול. אז עכשיו השאלה היא איך מחשבים את זה. עכשיו יכול להיות שמישהו מלך שנה וחודש, ומישהו אחר ממולו מלך 4 שנים, ולפעמים זה יראה אותו דבר, למה? כי תלוי איך, מה זה 4 שנים, 4 שנים. מתי מתי ראש השנה למלכים? למשל, אם ראש השנה למלכים בניסן, אז מישהו עולה לכיסא המלוכה באדר, אז חודש אדר היה שנה ראשונה למלכות שלו, עד ניסן. לכן הוא היה מניסן עד ניסן, ונראה איך הוא נרצח באייר. כן? אז הוא היה כמה שנים יכתבו? 3 שנים. הוא היה חודש ועוד שנה ועוד חודש. אז יגיד שהוא מלך 3 שנים, עם חלק של שנה, נחשב לשנה שלמה. אז זה יוצר כל מיני פערים בסך הכל. וכי אלה דוגמאות איך אנחנו קשיים, יכול להיות שיש פער בין ראש שנה למלכים ביהודה לישראל, יכול להיות שאלה היה בתשרי ואלה בניסן, אז יכול להיות שזה יוצר עוד פערים. בקיצור, זה נושא מאוד מורכב, מאוד מסובך, שעומדים עליו והוא צריך לקבל מענה. אני לא נותן את הפתרונות, אני מעלה את תשומת הלב לצורך להיות ער, כי הרבה פעמים תגיעו, רגע, איך יכול להיות? הרי הוא מלך בשנת שנה וכך, פתאום אחר כך אומרים שהמתמטיקה יוצאת לא הגיונית לחלוטין.
אז צריך להבין שהמתמטיקה פה יותר מסובכת מאשר מספרים מתמטיים פשוטים, כי אין פה שנים שלמות, והשאלה היא חישבו חלקי שנים, ומתי היה ראש השנה למלכים ביהודה, ראש השנה למלכים בישראל. בקיצור, יש פה דברים מרתקים שלא נספיק לעשות היום. זהו להיום. אז לא קראנו את פסוקים, אבל עשינו לדעתי דבר מאוד חשוב ויסודי. אני לא אחזור על זה בתמונה שלמה. בשיעורים השניים כל פעם אני אפתח קטע קטן כדי לתת את הרקע לפרקים הספציפיים שאנחנו נלמד. להתראות. אפשר לצלם את זה, מי שרוצה להעתיק, אין לו צבעים, היום יש לכל אחד אחלה פטנט, מצלם את זה ויש לו לוח עם כל האינפורמציה המסודרת. מה פרוש מה קרה איתם? הסוף שלהם? תראה, מבחינת שליטה, דוד עיקה אותם, עדף אותם ושם עליהם שמיטון, לא השמיד אותם, הם ישארו, הפלישתים נותרו בעצם עד חורבן בית ראשון. אנחנו שומעים שהם היו חלק, גם יחזקאל וגם ירמיהו מדבר על הפלישתים שהיו שותפים לשמחה ול... בבקשה? הבבלים, מה שבסנחריב ואחר כך בבל, סנחריב בלבל את האומות, זאת אומרת, הוא עשה כל מיני... אחרי הטיפול של האשורים, ואחר כך של הבבלים, אחרי כן של היוונים, שעשו גם כן, אז בעצם לא נשארה זהות. ודאי שצאצאים הביולוגיים מסתובבים באיזשהו מקום, אבל הזהות הפלישתית כפלישתים נמחקה. זאת אומרת, הכיבושים הדרסטיים, היחידים שלא במוזיאון, מהתקופה הזאת זה עם ישראל. כל השאר במוזיאון, הפלישתים, האשורים, הבבלים, יכול לתאר לראות את השרידים שלהם, את הזה, אבל אין בשטח, הכל מוזיאונים. היחידים שנותרו מאותה תקופה בזהות המקורית שלהם וכו', זה עם ישראל. תודה רבה. בבקשה.